just two pages. הגמרא במסכת במציע בפרק איזו נשך דף סמך א' עמוד ב' מביאה ילפותה מיוחדת לא תגנובו, שזה פסוק מיותר. ומהפסוק הזה למדנו שיש איסור לאו של לא תגנובו אפילו במי שגנב על מנת למיקת, זאת אומרת להביא לו צער, או על מנת לשלם תשלומי כפל. כלומר, לא מדובר באדם שמעוניין, שכוונתו היא להפסיד את חברו, את הנגנב, רק לעשות את הגניבה עצמה. וגם בזה הוא עובר עליו שלא תגנוב. אז אלו הם שתי הדוגמאות שהגמרא נותנת: הגונב על מנת למקט, כן, לצייר אותו, או על מנת לשלם. ובשני המקרים אלו הוא עובר על עבירה שלא תגנוב.
התורה אומר שלא תגנוב זה נפשות ולא תגנוב זה ממון, אז הוא
דרש את זה אחרת. כן, רש"י בפרשת יתרו,
זה נושאים שונים לגמרי.
כן, אבל על כל פנים זה מה שראינו בגמרא. והשאלה עכשיו נשאלת, מהי הדין בחי גבנה לגבי איסור גזל? האם גם בנוגע לעבירת גזל, לא תגזול, גם כן על מנת לשלם עובר על איסור גזל? אז מעניין שאם נפתח את הרמב״ם בספר נזיקים בהלכות גניבה, אז הרמב״ם כותב ככה: כל הגונב ממון משווה פחותה ולמעלה עובר על לא תעשה, שנאמר לא תגנוב. ובלכות גזלה, שזה בא בהמשך, כל הגוזל את חברו שווה פחותה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תגזול. הרמב"ם מוסיף בלכות גניבה אין לו קין עליו זה שרי ניתן לתשלומים, והוא הדין. הוא אומר שאין לו קין עליו זה בנוגע ללכות גזלה. עכשיו הוא מוסיף ואומר, אסור לגנוב כלשהו דין תורה, וכאן אסור לגזול כלשהו דין תורה. הכל מקביל. אחר כך הוא כותב ככה: ואסור לגנוב דרך שחוק, או לגנוב על מנת להחזיר, או לגנוב על מנת לשלם. ופילי פלויים, כאן בלכות גזלה הוא השמיט את כל הדינים האלו. כלומר, משמע מהרמב״ם שכיוון שהוא ראה בסוגיה ובמציא דף סמך שהגמרא למדה את הדין הזה מהפסוק לא תגנובו, שזה דין מסוים בנוגע לאיסור לאו של גניבה. ואילו לגבי איסור לאו של גזלו, אין כאן דין של איסור בעל מנס לשלם. ומכוח הדיוק הזה, רב סלוביצ'יק הגיע למסקנה שאינו חינם אדם שגוזל על מנת לשלם, אינו עובר על שום איסור. דווקא אם הוא גונב, גניבה זה מי שבא
במחתרת.
מה?
במחתרת.
במחתרת או באיזשהו, הוא לא חשוף, אבל גזל זה כשהוא רואה את הבן אדם, עין נגד עין, הוא לא כן. אז מה ההבדל בין גניבה, איסור לאו של גניבה, לבין איסור לאו של גזיל? אז אומר רב סלוביצ'יק שיש להסביר את החילוק הזה על פי הדיון שלנו, מה קובע כאן, המעשה או תוצאת המעשה. Joel, אתה היית כשדיברנו על נושא, זה נכון? בנוגע לגניבו המחייב הוא מייסה הגניבו, דהיינו הוצאת החפץ משוס בילה. ואילו בנוגע לגזלה, המחייב של גזלה הוא הפסד ממון, התוצאה של המייסה. בנוגע לגניבו, אף על פי שהולך לשלם לו, וזאת היא כוונתו מראש, אז אין פה הפסד ממון, מכל מקום, הוא חייב על עבירת עליו, מחמת, או עצם מייסה גניבו, הוצאת החפץ משוס בילה. לעומת זאת, בנוגע לגזלה, לא מחייבים אותו על הוצאת החפץ משוס בילה, אלא על גרם הפסד ממון. יוצא שיש לנו כולו בגזלה לעומת גניבו. כי בגזלה, אם הוא גוזל ומייסה גזלה, אבל אין כאן הפסד ממון, אז הוא פטור מעולה. אבל מאידך גיסא, ייתכן שיהיה חומרה בגזלה וכולה בגניבו. כי מה יצא לפי החילוק הזה, הגדר הזה, אם מישהו גוזל חפץ בלי מייסה גזלה, דהיינו הוא גורם הפסד לחברו, הפסד ממון, אבל הוא לא עשה מעשה גזלה, הוא לא נכנס לרשותו וגנב את החפץ. אז רב סולובייצ'יק מביא דיוק, וזה בקטע ב' מהרמב״ם, בהלכות שכירות. מדובר פה על לאו של עושק. לדוגמה, אם אדם לא משלם לפועלו, הוא מונע ממנו את תשלומי פעילות, אז לא זו בלבד שהוא עובר על איסר עושק, לא תשוק את חייהו, הוא גם עובר על איסר גזלה. וכך כותב הרמב״ם בפרק א' הלכה ב', אסור בהלכות גזלה, אסור לגזול כלשהו דין תורה, אפילו עקום אסור לגוזלו, או לעושקו. הרמב״ם מסווג את עושק תחת גזלה. וזה יותר מפורש בהלכות שכירות פרק א', כל הכובש שכר שכיר כאילו נטל נפשו ממנו, וכולי אלו נוסיס נפשו, ועובר בארבעה אזהרות ועשה, עובר משום בעל תעשוק ומשום בעל תגזול ומשום לא תלין פעולת שכיר ומשום לא תבוא עליו השמש ומשום ביום לא תיתן זכור. מה הושמט פה מהרמב״ם? איזה לאו הרמב״ם השמיט פה? גניבה, גזלה מופיע ברשימה, אבל לא גניבה. אומר רב סולובייצ'יק שזה מדויק היטב, כי כאן הוא לא הוציא חפץ משוס הבילה, ואין כאן מייסה גניבה, ואם כן כל המחייב של גניבה הוא מייסה גניבה להוציא את החפץ משוס בילה, מה שאין כן כאן, בעושק, הוא לא שילם את שכר סוחר, ועל זה יש הרבה לאווים, אבל אין כאן גניבה. אבל מה יש כאן? גזלה, אף על פי שאין כאן מייסה גזלה, הוא לא נכנס ולקח משהו ממנו. זה לא המחייב של גזלה, המחייב של גזלה הוא הפסד ממון, וכאן הוא מפסיד אותו ממון שמגיע. על פי זה הוא רוצה להסביר את התוספות. כן, טוב,
אני רוצה להבין, אמרנו שבגניבה עצם האיסור זה עצם המעשה.
כן, מעשה של הוצאת
הגזלה זה הפסד ממון.
בדיוק.
עכשיו, מזה אני מבין שאם אדם גוזל בלי עשיית מעשה, מה דינו יהיה?
טוב, אני לא יודע, אם זה בלי מעשה כלל, אז צריך לדון לגבי מלכות.
אם זה אפשרי, אפשר לגזול בלי מעשה?
אולי במקרה הזה, שיש לי פועל שעובד בשבילו.
עושק,
כן. ולא שילמתי לו. אז למעשה, עברתי על העבירה הזאת של גזלה ושל עושק. בשי ויאלטה, זה באופן פסיב.
כן, אבל אמרנו, בגזלה צריך מעשה, אמרנו, לא? בגזלה אין מעשה.
כן, בגזלה, נקודת הכובד פה, הדגש הוא לא על המעשה של הוצאת החיים.
אלא הפסד ממון.
הפסד ממון. אז אם אני גרמתי לך הפסד ממון, כי לא שילמתי לך את הממון שמגיע לך, כגון בשכר פעילות, אז הרמב"ם רושם בתוך הרשימה של עבירות גם לא תגזול, למה הרמב"ם השמיט לא תגנובו? כי אין כאן כיסה, לא הכנסתי את היד שלי לתוך הכיס שלך.
אז בגניבה עצם המעשה זה...
עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, האם מוקין על הלאו הזה, ייתכן שיש לנו עוד כלל בהלכות מלכות, זה צריך ללמוד פרק שני של מסכת מכות, פרק שלישי, ושם כתוב שלב שאין בו מעשר, אין לו כאילו.
אני אמרתי, אבל...
אבל גם בעצם עבירת הלאה.
במחילה אני כוונתי הייתה בגניבה, אם אדם גונב גיל לעשות מעשר, והוא רוצה ללחק להחזיר, אז הוא לא עובר על השומע, אז זה לא עובר.
מי, בגניבה?
כן, הוא לא עשה מעשה.
או, גניבה בלי מעשה?
כן,
לא עובר על שום איסור.
אפילו שהוא החקור.
אבל הגזילה הוא עובר.
כן, ברור. בגניבה, אם אין מעשה...
לא פתור בכלום.
לא, בגניבה אם
אין... ליפוטר בלי כלום יש.
בגניבה אם אין מעשה, אז אין איסור.
בדיוק. זה החידוש. כי אם אנחנו משווים גניבה לגזילה, נמצא שיש פה ניגוד יסודי ביותר. המחייב לעבר סלב של גניבה הוא מייסג גניבה. המחייב של גזל הוא הפסד מוות, התוצאה של המעשה. אז פשוט מה שעשינו פה, אם יש לי גניבה מצד ימין וגזלה מצד שמאל, העברתי את כל הכובד מפעולת הגניבה להפסד מוות, לתוצאת הפעולה.
אני חשבתי על זה בבית, אני אמרתי שזה חידוש גדול מאוד.
זה באמת חידוש גדול. לא תמצא את זה בשום מקום.
אבל ההוכחות הן לא ישירות. בסיבתיות, כלומר, הרב שקל מביא פה אחות ברור, כי כזה...
אוקיי, אני חושב שהם... פה, אתה שואל שאלה אחרת. השאלה היא זאת, כיוון שהגמרא מביאה מקור, דווקא מלא תגנובו, אז אין לנו הקש או גזיר שובה בין גניבו לגזיר. מה שאתה לומד חידושים מהפסוק לא תגנובו, אין לך עוד ירוק כאילו להעביר את כל החידושים האלו לגזל.
זה החידוש פה.
זה מה שהוא אומר, יש בזה היגיון מאוד מאוד מחייב, משום שאם התורה הוסיפה את היתור לשון בלב של גניבה, ומאותו יתור לשון הוצאנו ויצא לנו חידוש עצום, שאפילו אם הוא משלם בכל זאת עובר על גניבה, אי אפשר לבוא ולומר שאותו חידוש נאמר גם בגבי גזילה, כי הפסוק מופיע בגניבה. אבל עיקר אני חושב, וזה דרך הלימוד ברמב"ם, אין לנו זמן עכשיו, אבל אני רוצה השם, אני רוצה לתת שיעור שלם איך ללמוד רמב"ם. רב סלוויצ'יק לימד אותנו שמה שהרמב"ם משמיט,
משמע שיש בזה חידוש.
זאת אומרת, זה לא סתם מה בכך שהרמב"ם השמיט בהלכות גזילה על מנת לשלם, זה בכוונה תחילה. הרמב"ם מתכוון ללמד אותנו על ידי השמטה הזאת שבנוגע לגזילה אין פה את החידוש הזה. למה? כי הוא מביא את החידוש הזה, מנסח אותו דווקא בהלכות
גניבה.
ואם אתה משווה בין הלכות גניבה להלכות גזילה, אתה רואה שהוא הולך כסדר דין אחד, דין אחד, הכל מקביל. פתאום הוא מגיע לדין הרביעי פה על השורה הזאת של אלמנת לשלף, והוא משמיט את זה מהלכס גזילה. ככה רב סלוויצ'יק לימד אותנו. אצל רב סלוויצ'יק הרמב"ם היה, אני לא יודע איך לתאר את זה במילים, הוא היה מלך מלכי המלוכים כמעט.
סגנו של אלוקים.
כבדיוק, הוא רק זה. אוקיי. עכשיו בואו נראה ההוכחה השלישית. ההוכחה השנייה היא שהרמב"ם מונה לא תגזול בעושק, והוא משמיט בהלכות שכירות פרק י"א את הלאו של גניבה בעושק, כי שוב פעם חסר פה מייסה גניבה. והראיה השלישית היא מתוספות רבית בפרק הגוזל ובסרה, הגוזל ומח. עכשיו בסוף בבא קמא יש דיון לגבי גונב מן הגנב וגוזל מן הגזלן. אז אם כן, בוא נגיד ככה, ראובן הוא הבעל הבית, יש לו בעלות על חפץ, הכל לגיטימי, כדעת וכדין. שמעון גוזל מראובן, גונב, עוד מעט נשווה את שני המקרים, ולוי גוזל או גונב משמעון. אז יש כאן שרשרת שלמה. אז התוספות מחלק באופן יסודי. הוא כותב כך, ראובן, אם הוא רוצה לתבוע את לוי, אין לו תביעה. לוי יכול להגיד לראובן, לאו בעל דבר דידיה, אין לך זכות לתבוע אותי, אין לי שום קשר איתך. למה? כי אני גנבתי משמעון, לא גנבתי ממך. אבל אם לוי גזל משמעון, אז יכול ראובן הבעלים לתבוע את לוי, ולוי לא יכול להגיד לאו בעל דבר דידיה. בואו נראה את הטקסט לפני. הוא כותב ככה, אומר רב חסדא, שינוי יש בין גזלון לגנב? דאילו גזלון שני, גזלון שני הכוונה היא לוי שגזל מהגזלון הראשון של שמעון, משלם לבעלים? כלומר, יש זכות לבעלים, לראובן, לתבוע את לוי. למה? כי לוי הוא גזלן. ולא מוציא למימר, ואין זכות נגדית של לוי לטעון ולדחות את התביעה של ראובן, ולומר לה, אבל דבר בדידיית, מה לי ולך? אני לא גזלתי ממך, לא? כי זה אומר רב חסדא, רוצה מזה גובה, רוצה מזה גובה. אבל אומר תוספות ריד, כשרב חסדא אמר, והגוזל קמה, שרוצה מזה גובה, רוצה מזה גובה, זה דווקא בגזלה. ואיל גנב שני, אם לוי לא גזל משמעון, אלא גנב משמעון, אז גנב מבית הגנב הראשון, אינו משלם כפל לבעלים הראשונים, כמובן אם יש לו את החפץ בעין, אז הוא חייב להשיב את החפץ. הוא
משלם את הכל.
כן, אבל התשלומי גנב עדיין הוא כפל, את זה הוא לא ישלם.
אבל גם בשניהם, גם בגזל וגם בגנב, יש לו זכות לתבוע את הקרן.
את החפץ עצמו. החפץ עצמו.
או שאיננו. ואם החפץ איננו, יתקבל.
אם החפץ איננו, אני לא יודע. זה צריך לעיין. זה יהיה בשבילכם לעיין בסוגיה. אני לא יודע. אבל העיקר הוא שאין זכות לראובן הבעלים לתבוע את לוי כגנב. אם הוא יתבע את לוי כגנב, אז מה הוא יכול לתבוע? אם הוא הדין היה ככה, לא רק את הקרן, אלא גם את הכפל, את זאת הוא לא יכול. ואף על גב, שואל אותו סדרין, דקול היכה דקוי ברשותי דמורי קוי, מקשה אותו סדרין על עצמו, מלא התנגדות על עצם היסוד שלו. הרי יש לנו דין, שהחפץ שלי, איפה שהוא נמצא בעולם, הוא נמצא ברשותי. אם כן, הגנב השני, דהיינו לוי, בעצם גנב מאיפה? מהראשון, מהבעלים. לא, מכל מקום אומר, מפני שאינו ברשותו של הבעלים. יש שני דינים. יש דין שהחפץ הוא שלי, איפה שהוא נמצא בעולם, זה שלי. אבל יש עוד דין בבעלות. יש מה שנקרא רשות. הנפקמינה תהיה, האם ראובן, כאשר החפץ נגנב על ידי שמעון, בואו נזכיר את שמעון כאן, האם ראובן יכול להקדיש את החפץ? זה אינו יכול להקדישו, דהיינו, שמעון עצמו אינו יכול להקדישו, כי אינו שלו, וזה דהיינו ראובן אינו יכול להקדישו, כי אינו ברשות.
אינו נמצא.
אז הוא אומר כך, באינן בנוגע לגניבה, התורה אומרת, וגונב מבית האיש. ויש לנו דין, דמאינון דומיה דביתו. מה ביתו ברשותו? כי איפה שהבית נמצא בעולם, זה הרשות שלי. לא רק שלו, יש לו גם רשותו. וגם גנב נמי כסיבי מבית האיש. וכשלוי גונב את החפץ משמעון, הוא לא גנב מבית האיש דיין ברשותו של ראובן, וכיוון שאיני יוכל להקדישו וכו' וכו'. אוקיי, יש לכם הרבה עבודה פה, אני לא סיימתי את כל זה. הוא מביא כאן רב יוחנן מפרק מרובה, תיינו בפנים, אבל תן לי רק דקה. ולפרש דבריו, צורך לומר, שאצל גזלה מדוע ראובן יכול לתפוע את לוי שגזל? האיסור בא, מהו הגדר של האיסור של גזלו, למנוע הפסד ממון. אסור לי לעשות משהו שמפסיד את ממונך. עכשיו, אם ראובן רוצה להגיע לחפץ שלו ולקבל אותו חזרה, להחזיר לעצמו את החפץ, טוב, הוא יכול לתפוע את שמעון, וכתוצאה מהתפיעה הזאת, בעזרת השם, עם עזרתם של הדיינים וכולי, הוא יקבל חזרה את החפץ שלו משמעון. עכשיו, ראובן מגיע לרשותו של שמעון, ואין, החפץ לא נמצא. מי גורם לכך שראובן לא יכול לקבל חזרה את החפץ שלו? מי אוחז בזה? מי תופס את החפץ? לוי. אז לוי הוא בעצם גזלון כלפי ראובן. וכל מי שמחזיק ברשותו, דהיינו לוי שמחזיק את החפץ ברשותו, או כסף הנגזל, אחראי באותו רגע, הוא זה שגרם להפסד ממון הנגנב, מהביילים, ולכן יש גזלה אחר גזלה. מה שאין כן נוגע לגניבו, אבל עצם הגניבו, הסוגו, מתייחס למייסה גניבו, דהיינו הוצאת החפץ משוס ביילים, החפץ כבר איננו משוס ביילים, כי הגנב הראשון כבר הוציא את החפץ משוס ביילים. לפיכך אין גניבו אחר גניבו, מפני שאדם הלוקח החפץ או כסף מגנב, אינו מוציא אותו משוס בייל, דהיינו לוי שמוציא את הכסף משות שמעון הגנב הראשון, לא הוציא את החפץ משוס ביילים, ואין כאן מייסה גניבו, אז אי אפשר לחייב אותו מדין גניבו. וכאן יש עוד חידוש, שאת החיוב תשלומי כפל הוא תוצאה מהוורס עליו. כלומר, מתי, במה דברים אמורים, מתי אני חייב כפל בתור גנב אם עברתי על איסור גניבו? אבל במי שלא עבר על איסור גניבו, קרי, אין לו מייסה של הצעת החפץ משוס ביילים, אז במילא אין עליו חובס תשלומי כפל. יבוא ראובן ויתבע את לוי, תשלם לי לא רק קרן אלא גם כפל. אומר לוי, לא בעל דברים דידי, כי אני לא גנבתי ממך. אבל אם לוי גזל את החפץ, אז כיוון שהוא הוציא את החפץ ממקום שראובן יכול להשיג את החפץ, דהיינו שהוא תופס את החפץ בצורה כזאת, באופן כזה שראובן לא יוכל לקבל חזרה את החפץ, זה נקרא הפסד ממון. אז אמנם מבחינת פעולת הגזלה אין כאן פעולת גזלה, אבל מחייב בגזלה בוורס עליו של גזלה איננו עצם הפעולה לתוצאת הפעולה. מהי תוצאת הפעולה? הפסד ממון. ואת הפסד ממון זה מה שהוא גרם.
אז
יופי של שתקותו. טוב, אתה העלית כמה הסתגיות. האמת היא, אני קצת חולק עליך. למה? כי אני חושב שזה עשיר מאוד. הגענו לקרקע עשירה מאוד. נדמה לי...
יש בסיס לדבר.
לא, יותר מזה, נדמה לי שאם היינו עכשיו עם היסוד הזה, הולכים על פרויקט ללמוד את כל הסוגיות בסוף בו וכמה, של גניבה ושל גזלה, נדמה לי, אני לא יכול להבטיח לך, כי אין לי זמן ללמוד את אותם סוגיות, אבל אני בטוח ב-100% שאילו היינו לומדים את כל הסוגיות בעיון וביתר דקדוק, כאשר הגמרא משתמשת במילה גניבה בדף אחד, בסוגיה אחת, ותדפדף עוד דף אחד, ופתאום במקום גניבה מופיע גזלה. ואף אחד לא שם לב. אף אחד לא שם לב, כי אם שניהם אותו דבר.
אצל גנב כתוב את המילה ביתו, כן?
כן. וגונה מבית האיש כתוב.
כן, כן. ואם אין, זה לא הפסד ממון, זה מה שהוא מסיר את זה. אבל ביתו, בית זה דין בקרקע, וקרקע אינה נגזלת.
אז וגונב מטלטלין מביתו, מבית האיש. המטלטלין בתוך הבית. לא שגונב וגנב את ביתו, אלא וגונב מבית האיש. מה זה מבית האיש? איפה החפץ מופיע? איפה הוא נמצא בעולם? בבית האיש.
כן, אבל כתוב מה ביתו
זה תיינו בפנים. אני רק רוצה ללמוד איתכם היום ארבע סוגיות. אני חושב שזה לא מדי שתקדישו שעה של חברוס ללמוד ארבע סוגיות. מה יש לכם בעמוד שלוש? בואו נראה אם אנחנו כולנו באותו. משה, אתה קיבלת את הדפים האלו? הנה, קח את זה. יש ספר? אוקיי, אם לא, אז יש לי. לא? הנה, מספר שלוש. דוב, תעביר את זה למשה. משה, זה משה. דוב ומשה, אתה מכירים? כן, דיברתי אותו. אוקיי. אני רק מבקש שמאמרים מוסגרים בוא נשאיר אם לא אכפת לך. למה? כי אין לי הרבה זמן והמטרה שלי לתת לכם שיעורי בית, אז אני צריך לדחוס פה, להעמיס פה ארבע סוגיות. סוגיה ב', אותו ואת בנו. אוקיי, הסוגיה היא בחולין בדף פבית עמד א', ושם מופיע מחלוקת בין רבי מאיר לסומכוס. עיקר העיון פה הוא בשיטה של סומכוס. השיטה של רבי מאיר, עוד מעט נראה את זה בפנים, מובנת אינטואיטיבית בפשטוס. אני לא צריך לפלפל הרבה להבין פה את שיטת רבי מאיר. האתגר שלנו הוא להבין שיטת סומכוס. עכשיו בואו ניגש למחלוקת שמופיע בסוגיה שם. שחט פרה ואחר כך שני בניה. אז פה יש לנו קיום של שני תנאים. תנאי הראשון הוא שהוא קודם כל שחט את האימא. תנאי שני הוא כמה שחיתות, בכמה שחיתות הוא עבר על עבירת אותו ואת בנו. שתי שחיתות, אז ממילא סופג שמונה, חייב על שתי שחיתות.
מושחת שני בנים, לא אחד, לא בנים.
שתי שחיתות. אני מתכוון, השחיטה, יש לו שלוש, אבל אני מתכוון לומר שעבירת הלאו מתמקדת בשתי שחיטות. למה? כי הוא שחט את האימא, בסדר, אין פה שום עבירה לשחוט את האימא. אבל יש כאן שתי עבירות של שחיטה, כאשר העבירה הראשונה מתבצעת בשחיטת בן א', והשנייה בבן שני. אז יש לו להיות חייב על כמה מלכות?
שמונים. אם הוא שחק שני בנים.
כן, זה המקרה. אוקיי? עד כאן מובן. בואו נמשיך על. שחט שני בניה. עכשיו, כשהוא שוחט שני הבנים, אין כאן שום איסור של שחיטה. מותר לשחוט שני בנים, התורה לא אסרה שני בנים. והיא אחר כך שחטה. מה זאת אומרת שחטה? מה פיקי? שחטת האימא. אז כמה שחיטות אסורות יש פה? רק אחת. אז סופג את הארבעים. עד כאן מובן. שחטה ואת ביתה ואת בת ביתה. אז עכשיו השחיטה הראשונה של הסבתא היא מותרת, אבל יש כאן עוד שתי שחיטות אסורות. כי כשהוא שחט את ביתה של הסבתא, שהיא גם האימא של הנכדה, אז יש כאן שתי שחיטות אסורות. השחיטה של הבת, דהיינו האימא של הבת ביתה, היא שחיטה אסורה מחמת הסבתא. ויש כאן עוד שחיטה אסורה של הנכדה, משום שהוא שחט גם את את האימא שלה. אז אם כן, סופג שמונים, שוב פעם מובן. אבל כאן אנחנו מגיעים לשדה המחלוקת. שחטה ואת בת ביתה. עכשיו רבותיי, כשהוא שחט גם את הסבתא וגם את הנכדה, כמה שחיתות אסורות הוא שחט?
אפס.
אין כאן שום איסור. התורה אוסרת לשחוט את האימא ואת הבת של האימא, לא את בת ביתה. ואחר כך שחט ביתה. כמובן השחיטה של ביתה היא שחיטה אסורה, אבל כמה שחיטות אסורות הוא עבר? לא, רק אחת. אתה כבר הגעת מושל לסומכוס. אני לא מבין את סומכוס. סומכוס הוא פלא. אני מבין רבי מאיר, רבי מאיר טוען, בסך הכל יש לך רק שחיטה אחת אסורה. עוד פעם, כשהוא שחט את הסבתא בהתר, שחט את בת ביתה בהתר, מתי הוא שחט שחיטה אסורה? שחט את הבת, דיינו האמא של הנכדה והבת של הסבתא. אבל יש כאן רק שחיטה אחת אסורה. אז כמה מלכות נלקל אותו?
לא, אבל ביום אחד, ביום אחד, זה לא...
עוד פעם, אני, ההנחה שלי, משה, היא שמה מחייב אותו מלכות? מעשה שחיטה שהוא אסור, נכון? אז כמה מעשי שחיטה אסורים יש כאן? רק אחד. לכן אומר רבי מאיר, סופגס ארבעים. סוכס אומר, סליחה, זה תנא קמא, אני טעיתי. וסוכס אומר בשם רבי מאיר, סופג שמונים. הקושי על סוכס, איך סוכס יכול לחייב אותו עבור פעולת שחיטה אחת, שתי מלכות? שתי סוגים, שתי
כיתות.
הוא כתוב סוג אחרת, כי כתוב,
לא תשחטו ביום אחד.
אבל בוא, שאני מבקש ממך, אם תעשה לי טובה, לנסח את המחלוקת כאן, לפי הניסוח שאני רוצה שתגיד. אתה יכול לספק את רצוני פה? אתה יכול להביא בת חיוך על פניי? עוד פעם, רבותיי, אנחנו חוקרים איזו חקירה, מעשה או תוצאה. אם אני הולך לפי מעשה, אז מי צודק פה? אני גם אי אפשר לחייב אותו יותר משחיטה אחת. פעולה אחת של עבירה אינה יכולה לחייב את האדם שני מלכות, אני מתכוון שני כיתות של מלכות. מה שאין כן, אם אני מגדיר את הלאו, וזה נדמה לי משה מה שהכיוון שלך, רק אני, הניסוח מאוד חשוב. אם אני מגדיר את הלאו לא מבחינת הפעולה המייסה שלי אלא התוצאה,
אז יש שתיים.
אז יש כאן בשחיטה אחת יש כאן גם האימא והבת, היינו הסבתא והבת, וגם האימא והנכדה. אז יש כאן שתי אוסו וספינו, כמובן ביום אחד. זה מה שהוא אומר. אמינון וגמרא, טיימו, תן לי רק דקה כדי שנהיה מבוססים בו. שתי רגליים על הרצפה. טיימו של סומכוס, שסופג שמונים, הוא משום גופין מחולקים. אבל שיטת סומכוס קשה להבין. אם האיסור אותו ואת בנו הוא מעשה השחיטה, אז בשחיטת הבת איתה רק עבירה אחת ושחיטה אחת, האם ושחיטת בת ביתה. שחיטת האם ושחיטת בת ביתה אינו אלא תנאים באיסור, ומאחר שיש רק שחיטה אחת, יש רק עבירה אחת, וגם אין שם גופים מחולקים, שהרי לא עושה למעשה שחיטה אחת במהם האחס. טוב רבותיי, אתם צריכים לעיין בסוגיה, כי הנושא של גופים מחולקים פה הוא קצת יותר מסובך, לא בשבילי כעת. וצורך לתאריץ, לפי סומכוס, דאיסור אותו ואת בנו הוא שלא לגרום שיתהווה מציאות כזאת של אותו ואת בנו. אמא וביתו נשחטים ביום אחד. לפיכך, כל שגורם להתהוות שתי כיתים של אותו ואת בנו, אף על פי שנעשית על ידי מעשה אחד, ההדגש הוא לא על הפעולה, אלא על תוצאת הפעולה, איתה שתי עבירות, וממילא סופג 80. ושמעתי מהפר של שכטר שאף רבונן מודים לספרה זו, על כן דיק דיק רשי לפרי של רבונן לא כארבעים ולא שמונים, דחד לאו הוא. לא משום שהוא עבר עבירה אחת, בעצם יש כאן שתי עבירות, אבל כיוון שזה הכל מלאו אחד, אז רבנן חולקים. עכשיו היה לנו בספר משמרת חיים משהו על אותו ואת בנו, או לא, בספר של הגוגת שווי, מה הוא אמר שם? סוף נספנה? סוף נספנה, במבוא. יש לך את הדפים האלו?
יש.
איפה סבי? רק שתן לי דקה להיזכר, אני לא
מי שאוכל נמלה, כמה מלכס הוא מקבל?
מה היה הגוגת שווי באותו בעת בנאו? כן, אתה יכול להקריא לי רק את השורה הנוגעת לענייננו?
איסור אותו בעת בנאו אינו איסור של פועל אלא של פעולה, אינו אסור שתתהווה מציאות כזאת.
כן, איפה הוא יודע את זאת?
הרי אף על ידי גרם מתהווה המציאות על כן אסור.
מה ההוכחה שלו? הוא מביא סוגיה אחרת, אני חושב. ג'ו, תן לי עכשיו. אנחנו נפגמי
לפי מה מדובר.
Whatever,
it's a abbreviation.
Okay.
The Lashon HaRambam, the Lo Ha'isur Hu Shelo Yishachet Otovet Benov.
בלשונו של הרמב"ם מלכות שחיטה פרק י"ב הלכה י' זה אותו הרמב"ם, נכון? יחיל שאתה הקראת לי עכשיו שחיטה פרק י"ב הלכה י'
כן
באמצע הלכות של אותו רבנו כתב הרמב"ם מותר לשחוט את המעוברת נו ודאי שמותר לשחוט את המעוברת כי יש פה רק מעשה שחיטה אחת אז מה הרמב״ם מפלפל פה ומחדש פה שמותר לשחוט בהמה מעוברת? ודאי, מה הב אמינו לומר אחרת? והרמב״ם מתרץ מדוע מותר משום שהוא בירך אימו כאילו שאין כאן שחיטה על הבת כי הבת היא חלק, העובר חלק מגופו של אימא למה הרמב״ם צריך את כל זה? הרי למעשה יש פה שחיטה אחת וטוב מורנו ורבינו שאם האיסור אותו ואת בנו שלא ישחוט בהמה וביטה באותו יום בעוברת חוסר עיקר התנאי באיסור מאחר שבעת שחיטת הילד לא נשחטו גם לא אם הילד וגם לא בנו אז אין כאן שתי שחיטות אלא יש כאן שחיטה אחת אז מדוע רמב"ם היה זקוק להביא את התשובה של עובר ירך אמו מתרץ רב שכטר לפי דברינו דיוסו לגרום שתי קט של אותו ואת בנו נשחטת ביום אחד שפק הקשלי לרמב״ם הרי שחיטת האם פועלת אף בבנה אומנם יש כאן רק מייסה שחיטה אבל יש כאן דין של שוחות שוחות, כן, תוצאה או בלשון הרוגת שווי פעולה של שחיטה גם באם וגם בבת אז ממילא הייתי אומר שהוא עובר על איסור של אותו ואת בנו תלעניין שחיטה מתרץ הרמב״ם הם נחשבים כבהם האחס מחמת הכלל של אובר יחיב ג'ו, אני חוזר אליך
באנגלית
אוקיי, באנגלית אם תרצה באנגלית
one ant you had five malchus you did one maaser So why is this a problem? I did one shechita. I'm chayav for making this mother and father. I'm chayav for this mother and daughter. I mean, why is that a problem?
Ah, ki sham yesh lavim miyuchadim. As in yesh chafifa shel lavim miyuchadim b'oto maisim, as atachayav al kol lav. Aval kan yesh rak lav echad. אז אם אתה רוצה לחייב אותו על עבירת לאו אחד, על פעולה אחת, זה דבר שבלתי ניתן לעשות. לעולם לא מצאנו ולא מצאינו ולא תמצא שעל עבירת לאו אחד הוא חייב על פעולה אחת יותר ממלכוס אחד. מתרץ רב סלוויצ'יק או רב שכטלפי שכאן התורה חידשה לא הפעולה היא אסורה אלא הוא חייב מלכות משום שהוא גרם למציאות הזאת של שחיתה שנפעל גם באם וגם בבת. משה?
לא,
השאלה שלך היא מצוין. אוקיי, רבותיי, יש לנו עוד כמה דקות, אני רק רוצה לתת לכם עוד שתי סוגיות לעיין בהן, בסדר? ואחר כך אני אקבל שאלות. בוסו בכל, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, אבל פה שמחתי למצוא שאנחנו בדרך הנכון, בכיוון הנכון. ובכיווה אגר, ביורדי הסימן פייסאי, אומר ככה, שיש דין של כבוש כמבושל, דהיינו, אני לוקח חתיכת בשר ואני משרה אותו בתור חלה, אבל הדין הזה אומר בכיווי שכובש נחשב כמבושל הוא דרבנה מדורייתא, אין כאן ביש כי הכל קר, הכל צומן. אבל לכן אומר בכיווי, אם הוא פתח את האש מתחת לקדרה הזאת של חלב ובשר כבושים יחד, הוא עובר לאיסור דורייתא של בישול, משום שהם לא, הם אינם מבושלים מדורייתא, כי כבוש מדורייתא אינו כמבושל. מוכח מרב עקיבא אגר, שאם אילו התורה הייתה מחשיבה כבוש כמבושל, אם התורה הייתה מכירה שכבוש כמבושל, עכשיו שהוא פותח את האש הוא לא חייב על בישול. מקשה רב סלוויצ'יק, אני לא מבין, הרי בהלכות שבת יש לנו דין בלח שאין בישול אחר בישול, סליחה, יש לנו דין בלח שיש בישול אחר בישול. ממילא אם יש בישול אחר בישול בשבת, גם בבוסו בחלב, אם זה לח בלח, תלוי רוטב, אז אפילו אם אני מניח את ההנחה הזאת שכבוש כמבושל, עדיין יש לחייב אותו על בישול השני. מובן? הוא אומר ככה, לכאורה כושר להובין דימי רבי כיווגר, הובין דובר לך, פוסק המחאה אצל שבס, תאמין לי יש בישול אחר בישול. ואם מדין דורייתא, בישול אחר בישול נחשב כמעשה בישול, אז גם אצל בישול של בוסו בחולו, יש להחשיב אותו כבישול. ולבאר שיטת רבי כיווגר צריך לפרש שיש חילוק יסודי בין בישול בשבס ובין בישול בבוסו בחולו. האיסור אצל שבס הוא עצם מעשה הבישול. מה שאין כן, בנוגע לבוסו בחולו, האיסור יצירת חפצה של בוסם בחולה. ואם על ידי הבישול הראשון הוא כבר יצר את היצירה הזאת, את החפץ הזה של חפצה של בוסם בחולה, אז אם כן משהו חוזר ומשל אותו, הוא לא יצר איזה חפצה של בוסם בחולה, ולכן רבי כיווגר הניח שהוא פטור. אז עוד פעם, נכון שבשבת יש בישול אחר בישול בלח, אבל במה דברים אמורים בשבת שהתורה אוסרת את פעולת הבישול? ונזכיר פה בחזרה על מה שדיברנו כמה פעמים, שבמלאכת שבת לפי דעה אחת המחייב הוא פעולת הבישול. והיכן מצינו את הדבר הזה? שניים שעשו פטורים משום שכל אחד עשה רק חצי פעולה, חצי מלאכה, נכון? או לדוגמה אחרת, הבאנו שאם הראשון הוא הניח את הקדרה על האש, והשני, לפני שזה הגיע לבישול, הוא הגיס את הקדרה וסיים את פעולת הבישול, שניהם חייבים. למה? כי בבישול אני חייב לא על תוצאת הבישול, התוצאה של הבישול היא ממילא, מאליו, אלא אני חייב על עצם פעולת הבישול, ופעולת הבישול היא הנחת הקדרה לאש. ובמילא יש בישל אחר בישל בשבס, כי אמנם החפץ הוא מבושל כבר מחמת הבישול הראשון, אבל עדיין הבישול השני נחשב למעשה בישול, מה שאין כי בבוסם החולום. התורה אוסרת את עצם יצירת הבוסם החולום, והתרגובת הזאת של בוסם החולום אסור לי ליצור אותה, ואם החפץ של בוסם החולום כבר נוצר על ידי הבישול הראשון, אז ממילא אין בישול אחר בישול. וביסוד זה, בעוד ב', אפשר לפרש את הסוגיה בחוד אף קוף ידל רבין ב'. הגמרא מחלקת בין מעשה שבת לבין מעשה של בישול בוסם החול. הרי אתם יודעים שמעשה שבת אסור מדרבנה, לא מדורייתא. כלומר, אדם חס ושלום בישל בשבת, בוא נניח שהוא עשה את זה בשוגג, אוקיי, בשוגג, בסדר, אז אסור לי ליהנות מהתבשיל, זה איסור דרבנן. מה שאין כן בבוסם החולום, אם ראובן בישל בוסם החולום, אסור לי לאכול וליהנות מהחפצה של בוסם החולום. אז הגמרא מחלקת בין מעשה שבת לבין בוסם החולב. אומר רב אשי, מניין לבשר וחלב שאסור באכילה, שנאמר לא תאכל כל תועבה, כל שתאהבתי לך הרי הוא בבל תאכל. דהיינו שיצרת חפץ של תועבה, ותועבה אסור לך לאכול אותה, אסור לך ליהנות ממנה. אלא מעטו, מייסה שבס, ליסטרו, דותי אהבתי לך, הרי גם כאן יש תאווה, כי בישלת בשבת. אומר קרוא, כי קודש היא לכם, היא קודש, ואין מעשה קודש. השבת נקראת קודש, אבל לא החפץ שעליו עשית מלאכה, החפץ הזה לא נחשב לקודש, קודש כוונה היא אסור, אין פה איסור בחפץ. איזה פסוק? יש עוד פסוק? לא, הפסוק הזה מתיר מעשה שבת. או, אתה שואל למה צריך כל תועבה, הרי יש כאן שלוש פעמים, לא תמשך, זה אני לא יודע, צריך להיין פסוק.
בפסוק אין התייחסות לאכילה, יש התייחסות למה
לא תעשו. לא, הוא אומר שלוש פעמים כתוב לא תבשל, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור אכילה. אוקיי, בסדר, אני שומע, אני לא נכנס לפרטי הפרטים. מה שאנחנו רוצים לדעת זה תשובה לקושת התוספות וקושה, למה לא יחשב בישול של שבת תועבה גופו כמו בישול של בשר וחלה? הרי אם עשית עבירה של תבשיל של בוסם וחלב, לכן התוצאה של הבישול היא תועבה ואסורה באיסור אכילה, איסור אכילה, אז הוא הדין והוא הטעם בנוגע לאיסור בישול בשבת. מה שיש לך כתוצאה מהבישול צריך להיות תועבה. ושמעתי רב שכטר לתרץ קושס בעלי התוסס, אפשר לפרש שיש חילוק בין בוסם וחולב ומלאכת שבת. בוסם וחולב האיסור הוא שלא לגרום לכך, לא להוות חפצה של בוסם וחולב. אז אם כן, כל האיסור הוא בחפצה, לא בגבר, לא במעשה ופעולה, אלא בחפץ עצמו. יצירת החפץ הוא בעצם הגדור עשה איסור. אז לכן התועבה מונחת פה בגוף החפץ, שלא יהיה כאן תבשיל של בוסם וחולב. לכן התערובת עצמה היא חפצה של תועבה. אבל שבת התורה לא אסרה את תוצאת הבישול, לא זה שאני מהווה תוצאה, כמו שדיברנו, ראובן הניח את הקדרה לאש, מי סיים את הבישול? שמעון, שעשה את ההגשה, ובכל זאת ראובן חייב. למה ראובן חייב? כי הוא עשה פעולה של פעולת בישול. אני לא מודד ואני לא מגדיר את זה לפי החפץ אלא לפי הפעולה. כל זה הוא נגד רב סלוויץ' גם בישול מקלישאים. טוב, זה מה, אני ראיתי את זה עוד כמה וכמה פעמים שזה יפריע לנו, כי החידוש של רב סלוויץ' שם הוא אפלו ופל. אבל בכל זה אנחנו הולכים לפי השיטה הזאת, שיש חילוק בין בוסם וחול בין שבס. בשבס בדובר לך יש בישול אחר בישול, צורך עיון מדוע אין בישול אחר בישול ביובש. אולי אז לא נחשב בכלל מעשה בישול, לפחות בלך יש אפס הבישול, נשאר בו משהו מהבישול, כי הלך שבישלת אותו את קרר, אז עצם החימום נחשב למעשה בישול. על כל פנים, יש בישול אחר בישול מלאך, מה שאין כן אין בישול אחר בישול מבוס מחול. אומר רב כיווי כובע שיינה, כשום שהוא רק בישול דרבנן. אבל אם כובע שהיה דאורייתא, אז הוא היה פטור לבשל אותו, כי כל האיסור לא בפעולת הבישול, אלא בתוצאה. והחפצה שהוא יוצר כאן על ידי הבישול, חפצה של בוס מחול. ובמילא אומר רב שכטר, לפי זה אפשר לומר שבנוגע לבוס מחול יש תועבה. תועבה הכוונה היא שהחפצה עצמה היא תועבה. יש בו חסר עליך שלא ליצור את התועבה הזאת. מה שאין כן בנוגע לשבת, שכל האיסור הוא לא התוצאה אלא הפעולה, המעשה, לכן אין כאן תועבה. אוקיי, סוגיה שלישית, ובזה נסיים, יש לי עוד 5 דקות, התחלנו קצת באיחור, אז אני אשר לעצמי 5 דקות. בנוגע לאיסור שבת, יש את הנימוקי יוסף. הנימוקי יוסף, הזכרתי את זה אתמול, אבל בקיצור, מקשה קושת פגז. למה? כי הגמרא קובעת במסכת בבא קמא שאיש או משום חיצה. דהיינו, שכל המשך שריפת הבערת האש נחשב כמעשה שלי, איש או משום חיצה. זה כאילו פעולה תמידית של אש. לפי זה מקשה הנימוקי יוסף, מאוד מפורסם. הרי איך מותר להדליק נר בערב שבת כאשר הנר הולך ודולק במשך השבת, ואם כן אישו משום חיצה, הרי למעשה הוא שורף, הוא מבעיר גם בשבת עצמה. מתרץ הנימוקי יוסף שזה לא הפשט. מה זה אישו משום חיצה? אישו משום חיצה והכוונה היא וזה מאוד דומה למה שדיברנו על בישול אתמול במשמר חיים. הוא אומר שאישו משום חיצה, הכוונה היא כשהוא זורק את החץ, אז כל המחייב, כל הפעולת החיוב מונחת בזריקת העץ. מה שקורה אחר כך, הרי זה לא מכוחו בכלל. ואם הוא ירצה למשל לקבל חזרה, להביא חזרה את העץ, את החץ, הוא אנוס, הוא לא יכול לעשות את זה. אז אי אפשר לבוא ולומר שהוא חייב על המשך השריפה או המשך החץ, הליכת החץ. ובמילא כל החיוב הוא על זריקת החץ, כשהוא מכניס את הכוח לחץ, והוא הדין והוא הטעם בנוגע למעביר בשבת. כל החיוב הוא בעצם הפעולה של הדלקת האש, כשהוא מעביר את האש והוא מכניס לתוך האש, הוא מעניק לאש את הכוח לשרוף ולהמשיך להבעיר, על זה הוא חייב. אז ממילא כיוון שהוא עשה זאת מתי? בערב שבת, אז אי אפשר לחייב אותו. ואי אפשר לתריץ קושה סנבוקי יוסי בדרך אחרת. בנוגע לשבת לא עשרה תורה מלאכה, אלא אם כן עשה מעשה מלאכה. כל המחייב הוא מעשה מלאכה. אבל כאן, אף אגב די אישו משום חיצוב, אמנם על פי דין זה נחשב כאילו הוא המשיך לשרוף, אבל מבחינת הגוף של האדם, הגוף מונח במקומו, הוא נח, והוא לא עושה שום פעולה, אז במציאות אין כאן עשיאס מייסר, ולכן אישו משום חיצוב אינו יכול להפוך אותו למחל שעס. ולפי זה אפשר להסביר את האחרונים, שאפילו אם יש שליח לדבר עבירה, אבל בשבת אין שליח לדבר עבירה. למה? כי בשבת לא מספיק שיש לי מעשה שנחשב ומיוחס אליי על פי דין, אלא אני צריך פעולת מלאכת שבת בפועל, במציאות ממש. ולפי זה, וזה היופי, פה חלק ג' שזה בעמוד 6, אני חושב שלכם, נכון? אז פה אני רוצה לבקש לכם שתשקיעו הרבה הרבה כוחות. יש פה יופי, יופי של שטיקלטון. אני אגיד את זה בקיצור, אבל יש כל כך הרבה פרטים ופנים לחידוש הזה. הוא כותב שיש לנו הלכה בשבת של כלאחר יד, או למשל עשיתי פעולת של שבת ביד שמאל, ביד שמאל, ואני איש ימיני, כן? בנוגע לגט, אם נניח שהסופר כתב את הגט ביד שמאל, אז הגט הוא קשה, אף על פי שזה לקחת כלאחר יד. ושמא תאמר ששבת שייני משום שיש הלכה מיוחדת בשבת שצריך לעשות את המלאכה כדרכו להפוקי כלאחר יד, הוא זה לא נכון, כי הדין של כדרכו הוא דין בכל התורה כולה. הוא נותן כמה דוגמאות, למשל במחלות אסורות, אם הוא אוכל מחלות אסורות בצורה של כלאחר יד אז הוא פטור, או למשל מי שנהנה שלא כדרך הנאה פטור, או למשל יש איסור של ביאס מקדוש ואם הוא נכנס אחורנית שלא כדרכו אז הוא פטור. בקיצור הוא מביא כמה וכמה דוגמאות מסוגיות שונות בשעס להוכיח שהדין של כדרכו הוא דין בכל התור כולו. אז מה נשתנה שבת, שבשבת יש הלכה שאם הוא כתב ביד שמאל אז הוא פטור. אז הוא קובע כאן שבנוגע לשלו כדרכו יש שני סוגים חלוקים זה מזה בעצם יסודה. יש שלו כדרכו שמשנה את איכות הפעולה, משהו עקרוני משתנה, אבל יש לפעמים שהוא עושה דבר שלא כדרכו ולא נשתנה כלום. לעולם לא תוכל לדעת ולהכיר בתוצאה הסופית שהוא עשה את הפעולה שלא כדרכו. כאן בנוגע לשבת נתחדשה הלכה מיוחדת שהפעולה חייבת להיות נעשית בצורה של כדרכו, אפילו אם השלא כדרכו אין לזה שום השפעה על התוצאה, אין לזה שום השפעה על האיכות של הפעולה. לכן הוא אומר שבכל אותם מקרים, למשל הוא אוכל חלב חי, הוא אוכל חלב שהוא חם מדי ושורף את גרונו, בכל המקרים האלו השלא כדרכו קובע איכות אחרת לגבי עצם המעשה שהוא עשה. אבל אם הוא יכול לכתוב גט ביד שמאל ואני מראה לך את הגט ואין לך שום ידע, אתה לא יכול לנחש אפילו שהגט נכתב ביד שמאל, השלא כדרכו כאן הוא שלא כדרכו מיוחד לשבת, שבשבת מחמת הדין של מלאכת מחשבת. הוא מביא כמה וכמה דוגמאות של מלאכת מחשבת, למשל מקלקל בשבת פטור. למה? כי מלאכת מחשבת עשו אותו, לא מצאנו בשום איסור אחר שמקלקל פטור. או דוגמה שהוא מביא כאן, טוב כרגע לא סימנתי לעצמי, אבל יש כמה וכמה פטורים לגבי הגדרת פעולת המלאכה שהם פטורים המיוחדים למלאכת שבת ואינם נוהגים בשאר כל איסורי תורה. ולמה? משום שבשבת האיסור הוא שהמלאכה נעשית על ידי עשיית מעשר, ואם יש איזשהו שינוי בעצם עשיית המעשר אז הוא פטור. וזה גם בעצם אני חושב אולי נוגע למה שדיברנו בנוגע ליש בישול אחר בישול. טוב, אני לא יודע, אולי כן אולי לא. אוקיי רבותיי, עכשיו אני אבקש ממכם, יש לכם את הדפים?
כן.
משה, קיבלת את הדפים? אני רק אביא משהו לשתות.
כן, אני
אביא
לרב.
כן, אתה יודע מה? לא, תהי, אבל הנה יש לי את התהי הזה. עכשיו אחרי שמילאת את זה מים חמים תוציא את הסכין ותכניס אותה פה, כי אני אשתמש בסכין פעם נוספת.
זה תהי פופיל של זה הלכה But it's nicker that if you thumb with your left hand because you don't know what your handwriting looks like in your left hand.